כל חי אונליין 93fm.co.il
פוליציה עירונית, מאחר ויש לו דעות חשוכות, הוא נטל ממנו את תיק התרבות התורנית אותו החזיק, זאת לאחר שחבר המועצה מתח ביקורת קשה על ראש העיר במהלך דיון שהתקיים אתמול בעירייה. הסייעות בגני הילדים בעיר בני ברק טוענות כי העירייה מחייבת אותן לעבוד גם בקייטנות במהלך החופשה של הימים הספורים לפני חג הפסח. בתגובה אומרות הסייעות, אנחנו נשבות כבר ביום שני הקרוב, יש מסע ומתן בין הצדדים, ננסה בהמשך לשמוע מה קורה שם, וגם על מחאת תושבי העיר בני ברק, על מצב התחבורה בעיר שהולך ומחפיר, ערבי חגים והקושי להתמודד בתנועה בעיר גדול מאוד. אומרים תושבים שיוצאים למחאה בעניין. המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני זאב סגל, באולפן אבי מימרן. ערב טוב ושלום רב לכם, יום חמישי היום בשבוע, והשבוע הזה נסגר עם איזה שהם סדקים ראשונים בקואליציה. נתניהו וכחלון, אחרי אימות באמת חריף שהחל מאתמול ונמשך גם היום, מגיעים בסוף לאיזושהי הבנה. רשות השידור תיסגר, התאגיד הציבורי יחל את השידורים בעוד חודש ללא דחיות נוספות, והחוק של נתניהו, חוק הפיקוח על התקשורת, יקודם במקביל. יושב ראש הקואליציה אומר, לא נקים תאגיד כדי שהוא יתקוף את הליכוד, ציטוט שלו. עוד ציטוטים מעניינים מהאימות הזה, נתניהו אומר, קפץ לי הגן המזרחי. כחלון אומר על נתניהו, ממשיך לשחק ברגשות של התושבים. לא מזמן כשזה שירת אותו הוא קרא לרשות, לעובדי רשות השידור חמאסניקים, עכשיו הוא פתאום חפץ בשלומם. זה סימנים לא טובים בתוך קואליציה, אבל לנו יש קואליציה אחרת. שמעון ברייטקופ ויוסי שווינגר, שלום וערב טוב לכם.
טוב, קואליציה יציבה מתמיד.
יציבה מאוד. הרב שווינגר, מה שלומך? הרב יוסף שווינגר שומע?
כן, ברוך השם, ברוך השם. אולי הוא נעלב שלא הזמינו אותו לסין, ולכן הוא מסרב לעלות.
לא, אני נוסע בפרטיות, אני אסע לבד, ואני לא צריך את מטוסו של ראש הממשלה. במפורש לא.
אגב, אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבי, אפרופו כל הדיון הזה, שאם פעם, אתה יודע, היה אנשים שמזמין להגיד בחדרי חדרים שהם נעלבו, שלא הזמינו אותם, או זה, היום תראה, גם הגיבושון הזה וכל הטקסטים שנאמרים בראש כל חוצות, כאילו עבדה הבושה כבר, אנשים הכל על השולחן, אין כבר את הפוליטיקלי קורקט, אנשים לא מחויבים לכלום, אולי זה עידן טראמפ, אולי אני לא יודע להגיד לך אפילו מה, אבל אתה יודע, מבטלים גיבושון בגלל שלא הזמינו טיסה, מבטלים, יש איזה הרגשה של טירוף באוויר.
אם יורשה לי רק, אני רוצה לתקן איזה טעות שבעוונותיי אמרנו שבוע, אני אמרתי שבוע שעבר, אני ייחסתי את פתיחת המתחם התחנה בשבת לתקופתו של אהוד אולמרט או לופוליאנסקי, וכנראה הוטעתי על ידי אחד הגורמים בעירייה, לא משנה כרגע שמו ותפקידו, אני רוצה להתנצל ולתקן את המעוות, זה נפתח וכל הסיפור החל בתקופתו של ברקת. זה המקום גם לדעתי ברשותכם להתנצל, גם בפניהם, של חברי מועצת העיר, הרבנים ויצמן ופינדרוס, לפני שבוע ושבועיים, אנחנו קצת אולי חבטנו בהם גם אם בהומור ובחיוך, על היותם מובילי המאבק, בזמן שוועדה מסוימת של מרחב את מירון, אומרת שאין שום שינוי בסטטוס קוו, והנה העירייה השבוע, או ראש העיר מקבל למעשה, את התכתיב שהוכתב לו על ידי ועדת הרבנים, ומבטיח שיותר לא לתמוך בחילולי שבת, ובמילים פשוטות צריך להגיד שפו גדול גם לויצמן וגם לפינדרוס, וגם לראש העיר שידע להתכופף בזמן שצריך, וגם בעיקר לוועדת הרבנים שתפסה את המושכות, והרתה לו בדיוק שאם הוא לא יציית, לא יהיה לו תקציב, ולמעשה הקוליציה שלו מתפרקת.
אתה ממש מדאיג אותי.
לא קרה, קראת גם מקודם טירוף באוויר.
כמה טוב לב, כמה טוב לב בשלושה משפטים, זה נדיר. אני חושב שזה ראוי לפרומו, אם אבי תעביר למחלקת הפרומים את
ההתנצלות.
אבל תסביר את דבריך.
לא, אני אומר כל כך הרבה טוב ושפו וקרדיטים.
ככה צריך להיות, שמגיע להגיד מילה טובה, צריך גם לפרגן. שימן, אני מקווה שאתה מכיר את המושג הזה.
אני מכיר, אני שמח שאנחנו כל הצדדים בשיחה שותפים לזה.
עוד מעט בטח נבחן דוגמה, בהחלט. אם תרשו לי...
אנחנו כל הזמן רק מרשים לך לפשע.
כן, רק מרשים, לא מפסיקים להרשות.
אני שמח מאוד. תמיד היו גדולי ישראל, לפעמים נקלח גם באיזה סיפור, אני חושב קצת יפה ומרגש, אבל תמיד גדולי ישראל, שהיו מדברים על תנועת ההשכלה, תקופת ההשכלה של אותם משכילים, שהחלה בגרמניה, היו אומרים תמיד על אותם משכילים שחשבו שיתארו בחברה הגרמנית, כבר לא תהיה אנטישמיות וכבר לא ירדפו את היהודים, והנה באה אותה שואה שהחלה בגרמניה ותפחה על פניהם. אני לא רוצה לעשות אנלוגיה כמובן, וגם לא תמיד המקרים זהים, אבל לפעמים יש כאלה קבוצות בחברה הדתית-לאומית שאומרות נשתלב בצבא, נהיה, איך אומרים, החרדים מלא, הם ממש מחוץ למחנה, אבל אנחנו נהיה בקרבים ונהיה בקרביות ובכל הקורסים למיניהם, וכל פעם מזכירים להם כמה הם מחוץ למחנה, ואני מדבר על השערה בעקבות דבריו של הרב יגאל לוינשטיין. רבותיי, כנראה הקודש בוח
הוא הכל בסדר, הרב שווינגר, אבל הרב שווינגר, אני מונע ממך כבר התנצלות בשבוע הבא, בוא כבר עכשיו תחזור בך מההדמיה והאנלוגיה.
אמרתי שזה לא דומה, אמרתי מפורט שזה לא דומה.
מי איתה אותך הפעם, הרב שווינגר?
לא צריך להטות, אני אומר שתמיד לפעמים מנסים להתערות, ותמיד באה מציאות ומראה שלא תמיד צריך, לפעמים הבידול וחוסר ההסתלבות זה הייחוד והיופי שלנו.
אני קצת מצטער להראות את האידיליה, אבל אני חייב להגיד לך שאני קצת מרגיש שמחה לעד, כי גדולי הרוצחים של הציבור החרדי שבחורי הישיבות, ושל אלה שעשו דלגיטימציה מתמשך, בכלל המושג הזה שבחורי הישיבות, וזה שלא משרתים בצבא, זה לא החילונים, אלא דווקא הציבות הדתית, שגם על זה אני מתפקע. לאדם קצת ביום, שהמציאות הזאת תופחת על פניהם, ומגלים שהם, כמו שאתה אומר, לא יהיו אף פעם חלק אינטגרלי מהמערכות האלה, ואתה יודע, אנחנו ספגנו כל השנים.
כבר יש שירות לאומי, כבר בנות מתגייסות, אז עוד פעם, אז יש כבר פלפול שלם, אם מותר באותו טנגו אסור. רבותיי, לפעמים גדולי ישראל, מה שהם אמרו שאסור בכלל, זה התשובה הכי טובה לפעמים. ואנחנו לא צריכים להתבייש, ואין לנו גם על מה להצטער.
ביום כזה, באמת, אני חושב שראוי להזכיר שבמשך שנים, מי שעשה דלגיטימציה מתמשכת, ללימוד תורה ולבחורי ישיבות ולזה שצריך ללכת להתגייס ומה זה שלא הולכים להתגייס, זה הציבור הציוני דתי שאני עכשיו מקווה שיעשה חשבון נפש לאור ההתפתחויות האחרונות, שזה נראה שלא הולך לאימות, שלא הולך להיפטר בזמן הקרוב, זה רק הולך למסלים. אפילו את יודע מה שנקרא הלייט, הזרמים היותר מודרניים בציונות הדתית גם הבינו שהקווים כאן נחצו, ואולי, אתה יודע מה, אולי עכשיו יבינו ש צריך לעשות את זה, לחשב מסלול מחדש.
כמובן ששימן ניסח את זה בהרבה יותר טוב ממני, אבל פחות יותר התכוונו לאותם דברים.
אני מתנצל.
אם תרשה לי, בהחלט אני מקבל את
זה.
אבי, ברשותכם.
כן, נטילת רשות.
אם יהיה עוד דקה, בהחלט. אם אני יכול לסיים באיזה סיפור, שאני קצת מכיר מקרוב, ויש סיפור זה לעילוי נשמתו של ידיד משותף של שימן ושלי, חיים גולובנציץ, בן יצחק ויהודית, זיכרונו לברכה, חיים קלמן, שליווינו אותו אתמול ממש בלוויה אחת הקצרות שהייתי בחיי. אני חייב לספר את הסיפור ששמעתי, איך אומרים, ממקור ראשון ביותר. מדובר באלמן שעושה בר מצווה לבנו חודש אחרי פטירת רעייתו, ובאותו ערב בר מצווה, אחרי שבשעה 1:30 בלילה, כשמעלים כבר את המתנות ואת כל הספרים, על הטלפון שלו תלמן, מתקשר חיים גולובנציץ, מספר לי איך אומרים המדובר, ולתדמת הנמען בטלפון הוא שואל את חיים, מה אתה מתקשר בשעות כאלה? מה קרה? ראית אותי, את אותו בן אדם, ראית אותו לא מזמן בבר מצווה? הוא אומר, אני שוכב עכשיו במיטתי, ואני אומר שביום בר מצווה כזה של ילד, בעל בדרך כלל נוהג לשבת עם אשתו, ולעלות חוויות, מי הגיע, איך היה, קצת לסכם את הערב שהוא פעם בחיים. ואותו אחד בטח יושב ואין לו עם מי לדבר. הרגשתי תוך להתקשר, ובוא נחליט קצת חוויות על הבר מצווה המופלאה שהייתה. אני אומר, הרגש כזה, סיפור כזה, אני חושב שיכול לתמצת, ולו במעט, את דמותו, שהייתה מסתורית, הוא הסתיר את עצמו, ואיך אומרים, יש סיפור זה לעילוי נשמתו. אמו אנוכי בצרה.
סיפור מדהים ונוגע ללב, באמת איש עם הרבה מאוד חסד גם, לא הכרתי אותו אישית, אבל מהסיפורים
ומהפעילות
הציבורית שלו.
המשותף לו ולאלמן, ששניהם, שתרמן אני גם מכיר קצת אישית, שניהם אנשי חסד ואנשים שהצרות של האחרים נוגעים לליבם, ולא סתם הוא התקשר אליו. ויש לי תחושה שגם אתה מכיר את האלמן המדובר.
אכן, טוב, אתם רוצים לחתום בזה או שכן, אה? לא נרוס.
קשה, קשה, קשה אחרי זה, קשה אחרי זה להוסיף עוד.
טוב. מה נאחל? שיהיה לנו בזאת השם בשורות טובות, ושיבוא עלינו שבוע טוב ותקופה טובה.
שבת שלום, הנה עכשיו, הנה אחרי שהצגנו כזה הישג עם השבת, בטוח שעכשיו שבת שלום, שבת של שמחה, של ברכה, של הצלחה.
כן, צריך להסתגר.
אני מצטרף לדברים.
כן. שימן טור ממש מיוחד, אגב.
כן, הוא היה יהודי באמת. כמו שהרשום גם אומר, גם הסתיר את עצמו, וגם הלוויה שלו שבאמת הייתה כל כך מהירה, סיפר לי הבן שלו אתמול, שהוא ביקש ממנו שלא יהיה שעתיים מאז הפטירה, שגמרו את הסיפור בלי חגיג, בלי הספדים ובלי, ואתה לא גמרות מפורטות מה לעשות ב...
ועוד אחד מהמשתתפים בלוויה אומר שהשבת, כמה משפחות בבית וגן, הם הראשונות שירגישו שחיים לא נמצא.
כן.
שאלנו אותו על למה אתה מתכוון, הוא אומר, הייתה מקולת מסוימת שהוא היה משלם קבוע על כמה משפחות, והם לא ידעו מזה בכלל. הוא מקווה שהשבת הם לא ישימו לב לזה.
לא יאומן. טוב, הדברים יהיו לעילוי נשמתו, וסיום בהחלט עם הרבה מאוד תוכן ולמידה בסוף השיחה שלנו השבוע. הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה לכם, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
כן, במעבר לענייני החול, כמו שאומרים. חבר הכנסת דוד אמסלם, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב לך אבי ולמאזינים.
יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, אתה מזהה משבר קואליציוני או שזה כותרת דרמטית מדי?
דרמטית, לא מזהה שום דבר.
ההסדר כרגע אומר שהתאגיד יחל בעוד חודש לעבוד, עובדי רשות השידור יפוטרו, חלקם כבר קיבלו היום מכתבי פיתורים, במקביל יקודם חוק התקשורת. בוא תסביר לנו מה זה חוק התקשורת.
תראה, באופן בסיסי עוד לא ראיתי את הצעת החוק, אבל בגדול, קודם כל ריכוז המאמץ לדעתי כרגע זה לא האם התאגיד כן יקום או לא יקום, גם זה כבר היה לפני איזה חודש, חודש וחצי, אלא לדעתי צריך כרגע לרכז מאמץ להעביר מקסימום עובדים מרשות השידור לתוך התאגיד. זה קודם כל לדעתי הדבר הכי מועיל שנעשה היום, וזה גם הזדמנות שלי לפנות מכאן לשר האוצר ולכל המערכות, גם התאגיד עצמו. שיקלוט מקסימום אנשים שבעצם מתן לחמם נשבר עכשיו בעת הזאת. עכשיו לגבי הנושא הזה של חוק התקשורת. תראה, אני לא מכיר את כל החוק, עוד לא ראיתי אותו כפי שאמרתי לך, אני קראתי עליו קצת בעיתון, אבל אני רוצה להגיד את התמצית שלו. תראה, אני הייתי ככה, אתה יודע, אני הרמתי גבה לגבי המצב הקיים נכון להיום, אני לא הצלחתי להבין איך הגענו לשם. אני מבחינתי כל גוף, בוודאי ממשלתי, לא משוטט לו בחלל איך שהוא רוצה, ומחליט מה שהוא רוצה. מישהו הרי צריך לנהל את העסק הזה. מישהו צריך להכווין אותו, מישהו צריך לבקר אותו. כמו כל גוף אזרחי רגיל. אז לכן אני חושב שזה נכון, שהגוף הזה בסופו של דבר, מי שימנה את הבורד שלו זה בוודאי הממשלה, זה לא איזה משהו שהוא וולונטרי, זה לא איזה משהו שהוא לא שייך לאף
אחד. אבל האם תאגיד ציבורי, כשמו כן הוא שייך לציבור, הוא ממומן על ידי משלם המיסים, האם הוא צריך להיות מפוקח על ידי אנשים שאותם הוא אמור לבקר, שהם חברי הממשלה?
קודם כל, הוא תאגיד ציבורי, הוא מפוקח על ידי הציבור. הציבור בעצם בחר את הממשלה, והממשלה עצמה היא לא מבקרת אותו, אלא היא כמו כל חברה ממשלתית. היא בעצם ממנה את הגוף שאמור, או חלקו בוודאי, היא ממנה באופן ישיר וחלקו באופן עקיף. לבחור את האנשים, את המנכ״ל וכו', כמו כל גוף, כמו כל חברה. דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו אחר. הרי היום יש את ערוץ 10 וערוץ 2 שהם אנשים פרטיים. דרך אגב, אני מסתכל על גוף התקשורת בכלל כדבר ערכי, ציבורי, לא חשוב כרגע אם הוא איש פרטי, אם זה גוף פרטי או לא פרטי. והם לא ממנים איך שהם רוצים את מי שהם רוצים, לא הבנתי.
הם ממנים את מי שהם רוצים, כי הם זכו במכרז, והם אנשים פרטיים.
מה הקשר? המכרז זה דבר טכני. אבל בסוף אתה מדבר איתי על גוף, גוף תקשורתי. אז היום הבעלים של ערוץ 2 לא ממנה את המנכ״ל את שהוא רוצה, או שאנחנו אומרים, תקשיב, אתה תקנה את הערוץ, תשלם כל חודש את הצ'קים, שיגידו לך כמה אתה צריך לשלם, ואתה לא ממנה את
המנכ״ל. לא, אבל המנכ״ל של ערוץ 2, המנכ״ל של ערוץ 2 הוא לא פוליטיקאי, הוא לא שר בממשלה, הוא לא חבר כנסת.
מה הקשר? גם המנכ״ל שימונה בסופו של עניין הוא לא פוליטיקאי, אז אנחנו רק נגיד לו את הצ'קים, אנחנו נביא לך איזה שופט בדימוס, שהוא יבחר את המנכ״ל שלך. למה לא נעשה לו את זה גם?
כלומר, החוק, כמו שאני מבין מדבריך, הוא בסוף נועד כדי למנות, כמו נקרא לזה מבקר המדינה, אוקיי? כמו איזו ישות משפטית בלתי לא. תלוי, שיהיה מבקר בסופ... של, השירות, של השידור הציבורי?
לא, בסופו של דבר, אני חושב, כמו ש... תראה, צריך למנות מישהו יושב ראש לרשות, לתאגיד, יושב ראש התאגיד. ואחרי זה, מי ממנה את יושב ראש התאגיד? זה לא ליבת העניין כאן. אני חושב שהממשל, שגוף ממשלתי צריך למנות אותו. נעשה לו הגרלת פייס, מה? כל פעם נביא איזה שופט בדימוס
שיבחר,
אולי נביא שופט בדימוס שיבחר גם שרים, מה אתה אומר?
כן, אוקיי. טוב, אני מבין מה שאתה אומר. עכשיו, השאלה היא כזו, האם חוץ מבחירת היושב ראש, במהלך התפקוד השוטף של התאגיד הזה, לא יהיה גוף שיבקר אותו מטעם הממשלה, כי בסוף זאת המטרה של ראש הממשלה.
לא, קודם כל אין מטרה כזאת לראש הממשלה. אני חושב, אני חוזר לטיעון הראשון שלי, אני עד עכשיו לא הצלחתי להבין איך הגענו עד הלום, שיש איזה גוף שממנה את עצמו על דעת עצמו עם איזה שופט בדימוס שממנה אותו.
אדוני, ציטוט, חבר כנסת אמסלם, ציטוט של יושב ראש הקואליציה דוד ביטן אחר הצהריים בתקשורת, הוא אומר את המשפט הבא, אנחנו נקדם את חוק התקשורת בכל מחיר. לא ייתכן שנקים תאגיד שיקום בסופו של דבר במטרה לתקוף את הליכוד.
תראה, ביטן התייחס לזה משהו קונקרטי, לזה ציוץ קונקרטי, אבל בגדול זה חוק. לא כותבים בחוק, אנחנו נקדם את החוק כזה שלא תקפו את הליכוד. אבל זה לא העניין. דרך אגב, אני גם חושב שאם חלק מהתפקיד של אותו גוף, זה בוודאי לבקר את הממשלה, זה חלק מהתפקיד שלו. אנחנו לא באים לשם. אלא מה, אני טוען שלא יכול להיות גוף שממנה את עצמו ומחליט על דעת עצמו הכל. זה גוף ציבורי, זה לא הגיוני. עכשיו, הציבור בוחר את הממשל, בוחר את הכנסת כדי שתבחר את הממשלה. אז לכן, זה הסמכות
שלה. ולכן אתה אומר שמחר אם הממשלה תוחלף, אז גם מי שיעמוד ברשות התאגיד יוחלף.
בוודאי, לפי כללים רגילים, כמו שהיום יש. מה היה ברשות השידור לפני כן? מה היה בחברות ציבוריות עד היום לפני? עד היום. וכולי וכולי. בכל מיני מקומות בעצם, או בכל מיני גופים, הממשלה, עוזרות ממשלתיות כאלה ואחרות, הם ממנים את בעלי התפקידים, הרי או לפחות מציעים אותם, בוודאי שזה, אז זה הדרך, אין דרך אחרת, אני לא מכיר, אמרתי, אם אנחנו הרי קרובים מאוד למצב, אני אומר לך, שאנחנו גם נבקר, אנחנו נמנה איזשהו שופט בדימוס שיבחר את שרי הממשלה, אני אומר לך, אנחנו עוד מעט שם, ויכול להיות גם שיבחר את ראש הממשלה, עוד מעט איזה שני שופטים בדימוס.
אכן. אני רוצה לשאול אותך, דוד אמסלם, אתה איש, כמו שכולנו מכירים אותך, איש עם הרבה מאוד מסורת וערכים, ואפילו שומר מצוות...
משתדל, עושים משתדלות.
בדרך משלך. שמעת את דבריו של הרב לוינשטיין מן הסתם, ואת כל הסערה בעקבות הדברים. איפה אתה שם? אתה לא איש בית יהודי, אתה גם לא דתי לאומי.
אני בא באמת לא מהזווית הדתית, אלא מהזווית הערכית. אני באמת סבור שנשים... אני ככה, זה לא המיינסטרים שלי בעשייה, אבל איזה שאלת, אז אני...
לכן אני שואל דווקא אותך.
תראה, אני לא חושב שצריך להיות בצהל, אני לא חושב שצריכים להיות יחידות מעורבות בצהל, ככה אני רואה את זה. אני מדבר ברמות בתפקידי הלחימה. קרי, אני לא חושב שבטנק צריכים להיות שני בנים ושתי חיילים.
אוקיי.
כן, אני לא חושב, היום זה מנוגד לפקודות הצבא, היום. והצבא, כידוע לך, זה לא, הוא לא נבנה, או הערכים שלו בבסיס בשנות ה-50 לא נבנו על ידי אנשים שהם דתיים, ויכלו גם, ובכלל...
כלומר, אתה לא מדבר אפילו מההיבט הדתי, כמו מההיבט המקצועי, כדי שאנשים יהיו מרוכזים במלאכתם.
אין צבא כזה בעולם. עכשיו תראה מה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים עכשיו בשם הפמיניזם, בשם כל מיני ערכים מהסוג הזה. אנחנו נעשה מלא ניסיונות, אנחנו נוציא מאות אולי, עשרות אולי מאות מיליוני שקלים, רק כדי לבדוק דבר שהוא ברור מאליו. אני חושב שזה לא שייך לעניין, אני לא רואה צבא אמריקאי שבתוך הטנק יושבת אישה, אני חושב שזה גם לא נעים לאישה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להשתחרר מהאירוע הזה.
אוקיי, טוב, הטרמינולוגיה והדרך והצורה שבה נאמרו הדברים, זה כבר ככה נתון באמת לביקורת, כל אחד אומר את דעתו, אבל הדרישה של שר ביטחון לעצור תקציבים של מוסד בגלל שהרב הזה מכהן בראשותו, מוצדקת בעיניך?
תראה, אני חושב דבר אחר, אני חושב שדווקא כאן צורת הדברים היא החשובה. תראה, זה לגיטימי לחשוב א' ולא ב', זה בסדר. השאלה היא גם כאן לדעתי, אם אתה שואל אותי מה ש... הוציא את מה שנקרא אלה את חמתו של שר הביטחון, וגם אני לא אהבתי לשמוע, זה הדרך. ובאופן קונסיסטנטי אותו, אני לא מכיר את אותו רב, אבל באופן שיטתי, הוא מדי פעם משתלח באלף ובבית, וזה לגיטימי שיש עמדה, זה בסדר, השאלה איך אומרים אותה, ומה עוד שהוא עומד בראש מכינה צבאית. זה לא איזה סתם רב. ככה, מה זאת אומרת סתם רב? רב שלא קשור, הוא בעצם בליבת העניין, הוא נמצא עכשיו, הוא רב של מכינה צבאית.
כן. הוא בסין ניגוד העניינים לצורך
העניין. כן, אז אני חושב שגם כשאתה רוצה להעביר ביקורת, השאלה איך אתה עושה את זה, ואני אומר לך באחריות, הרבה פעמים הדרך יותר חשובה מהתוכן. במקרה הזה אני חושב שזה הסיפור.
טוב, עוד שאלה אחת שהיא, אתה יודע, ככה מסקרנת את כולנו, אבל אתה יודע, יותר נכון להשתמש בניסיון הפוליטי הקצר שלך, אבל בתחושות הבטן, בוא נקרא לזה כך. זה נכון שאנחנו קרבים לבחירות?
אני לא חושב.
אתה רואה היום מה קורה? את הביטויים של בנט על ראש הממשלה, השר כחלון מתבטא ואחרת, אלו דברים שלא היו שנה וחצי.
הוא החליט על פריימריז בתוך הבית היהודי, ולכן הוא אומר משהו, אבל אני לא מתייחס לבנט. בנט מזה פעם, איך אמרתי, כל 4-5 חודשים בנט מייצר איזשהו רעש במערכת. תראה, מתחילת הממשלה, ככה זה. אבל בוא נשים את זה בצד. אני חושב שהמפתח בסופו של דבר יהיה חקירת המשטרה. ואם משטרת ישראל בחקר קצת תחליף את הממשלה, אז זה אירוע דרמטי לטעמי, שהוא גם לדעתי, אני אמרתי, התבטאתי בנושא הזה הרבה פעמים, ממשלה במדינת ישראל מחליפים על ידי הבחירות, ולא במצרת להב 433, ובוודאי לא הסוגיית סיגרים, וכמה בקבוקי שמפניה של אשת ראש הממשלה, אם הם מאשימים אותה בזה, ולכן אם אתה שואל אותי, זה הסיפור, כל השאר שטויות.
הבנתי, אם אנחנו, בוא נניח אם הסיפור הזה לא היה קיים, הכל היה, היינו במקום אחר.
כן, גם היום אנחנו נמצאים במקום אחר, אבל אני חושב שבהיות ובעצם כרגע, ברגע שאתה מכניס את ראש הממשלה לחקירות הסיגריות, סיגרים ויכול להיות גם סיגריות וכמה שוקולדים, אז המערכת נכנסת למסיחור אי ניהול, הרי אני הגשתי את ההצעת חוק. כדי שלא יחקירו ראש הממשלה, זה בעצם זה המצב היום. הממשלה, קשה, אם אני ראש הממשלה וחוקרים אותי, אז קשה לי
להתנהל.
קשה לי להתרכז ביום יום, בוודאי, הרי זה בעצם תכונה אנושית. אז לכן כנראה יש אנשים שמעניין אותם יותר להפיל את ראש הממשלה על כמה סיגרים, מאשר שהמדינה תתנהל.
שיש לך חברים בליכוד כמו יואב קיש וחברים אחרים שהם ככה סרבני הצבעות קואליציה בשל כל מיני דרישות אישיות, או קידום חוקים אישיים, אתה מצליח להבין אותם?
תראה, אני אומר דבר מאוד פשוט לאיש ציבור. כשאיש ציבור יש לו את האג'נדה האישית שלו, ואם הוא חושב שזה בעצם נמצא בליבת העשייה שלו, ועל זה מה שנקרא יעקב הדין את האור, הוא מוכן לשלם על זה מחירים אישיים, שעשה משהו מבין. אני חושב זה יכול, אין הרבה נושאים עקרוניים, אם כל סוגיה היא עקרונית, אז אנחנו לא מתקדמים באף נושא. אז לכן אני אומר, אני בזמנו כשהעמדתי את סיפור העלייה של יהדות אתיופיה, אני ראיתי זה כדבר שהוא באמת חורג מכל הכללים עד מאז קום המדינה, ולכן אני עמדתי עליו חיניים אחרות, והייתי מוכן דרך אגב לא להיבחר לכנסת עבור הדבר. אז, אבל אני חושב שאר הדברים, מבחינתי הם דברים שגם אם חלק גדול אם אני לא מסכים איתם, אני אזדהם עם הקואליציה, ובוודאי לא
הסוגיות אישיות.
כן, בוודאי לא על אגו אישי, על זה לא עושים את הדברים האלה.
טוב, זהו, הגיע סוף השבוע. מה אתה מבשל מחר לשבת?
אופה, מחר יש לנו שבת חתן של הפיין שלי, תפוס לו אותי עכשיו בדרך לחתונה שלו, אז אנחנו בבית בשבת.
אז חסכו לך שבת את המלאכה.
כן.
אבל כן, אנחנו עוקבים. חבר הכנסת דוד אמסלם, יושב-ראש ועדת הפנים. תודה רבה לך, שבת שלום.
כל טוב, ושבת שלום לכם.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מי שנכנס הדרן,
הדרן במבצע של פעם בשנה. סמארטפון גלקסי A5, הבשורה החדשה מבית סמסונג, רק ב-1990 שקלים במקום 2290 שקלים. אוהו, הדרן פשוט עובד. כוכבית 3230. בחשות בית דין צדק בני ברק, בכפוף לתנאי הפיקוח ולצורכי פרנסה.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
דוקטור, מה יגרום לקטנים שלי לגדול סופרב?
משרד הבריאות ממליץ על טיפות ברזל וויטמין D400. לטיפות מבית סופרב טעם נהדר, ספיגה גבוהה ומתאימות לתינוקות. בחשרות בדץ העדה החרדית. להשיג ברשתות הפארם, בתי הטבע, בתי המרקחת וקופות החולים.
סבר, עם התוספות הכי טעימות שתרצו מהם עוד ועוד. וואי וואי וואי, חומוס צבר, מכניס שמחה בכל ארוחה.
שלום, תביא לי בבקשה מקסי הלף סופרים.
בבקשה אדוני.
איזה יופי, תתחדשו על האריזה.
תודה רבה.
אבל בפנים
הוויטמין אותו דבר אדוני, אי אפשר לשפר משהו מושלם. הוויטמינים הנספגים ביותר, עכשיו במראה חדש. מוצרי הבריאות של מקסי הלף ממשיכים להיות החזקים והבריאים ביותר, אז כל מה שנשאר לנו זה לחדש את האריזה בהשגחת בדת העדה החרדית.
אל תוספי התמונה הטובים בעולם, לא מתפשרים, מקסי הלף.
ילדים מביאים איתם המון רגעים יפים בחיים, ויש רגעים שממש כדאי לחסוך בשבילם. הורים יקרים, שימו לב, הביטוח הלאומי ומשרד האוצר מזמינים אתכם להצטרף עוד היום לתוכנית חיסכון לכל ילד ולבחור עבור ילדיכם תוכנית חיסכון. בחרו את תוכנית החיסכון המועדפת עליכם בקופת גמל או בבנק, ותתחילו לחסוך בכל חודש 50 שקלים לילד עד הגיעו לגיל 18. היכנסו עכשיו לאתר חיסכון לכל ילד או חייגו כוכבית 2637. חיסכון לכל ילד, חוסכים לרגעים גדולים.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר, 050-4261-223.
שלום, כאן דוקטור משיח, בעל ניסיון רב בתחום השתלות השיניים ושיקום הפה. השתלות שיניים זה עניין רציני ומורכב, הדורש מיומנות רבה. אבחון מקצועי ומדויק משמעותי מאוד לתהליך הטיפול והשיקום. אתם מוזמנים לקבל חוות דעת מקצועית בלי כל התחייבות.
טופ סמייל, מרפאה ירושלמית להשתלות שיניים.
02-572-3000, טופ סמייל.
סמארטפון גלקסי A5 מתקדם, שמור ובמבצע, זה הדרן. כוכבית 3230.
עם וניש קליה גולד, הכתם נעלם תוך 30 שניות. התקדמי לווניש קליה גולד, והכתמים יהיו מאחורייך.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין. 55% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עם יואב קרקובסקי, שלום יואב.
שלום רב.
ראש דסק פוליטי ברשת ב', קודם כל היום בהחלט שידור יוצא דופן שלך, okay. עם הרבה מאוד דרמה מאחורה וגם מאחורי הקלעים, בוא נשמע את הצד שלך בסיפור הזה.
תשמע,
השקענו הרבה לתוכנית הזאת, הבאנו לאולפן את שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, צעד שאנחנו עושים אותו מדי פעם.
אבל זה הישג באמת יוצא דופן.
כן, ואנחנו מדי פעם מראיינים פוליטיקאים בכירים שמגיעים אלינו, ואנחנו מבצעים שידור חי, ראיון בשידור חי באולפן, ואז גם מעלים את זה לעמוד הפייסבוק שלנו בשידור חי, באמצעות איש האינטרנט שלנו, משה ארלינגר, ואנחנו עשינו, הזמנו אותו לצורך הדבר הזה, מסע ומתן ארוך, שערך יותר משבועיים, ובשורה התחתונה משה בוגי אלון בחר להגיע לאולפן רשת ב' בשעה 9:30 אנחנו בשיא ההכנות, אודי סגל הכתב המדיני של ערוץ 2 מגיש איתי היום את התוכנית, ואנחנו בשיא ההכנות לקראת התוכנית. אילן אוסטפל הדובר של יעלון מתקשר אליי ואומר לי, נראה לי שיש לכם תקלה במשדרים, יש צפצוף. אז אני פותח את הרדיו ואני שומע שיש צפצוף, ואני מתחיל לברר, ואומרים הפסקת עבודה פתאומית. מתברר שמשה סגב, יושב ראש ועד הטכנאים, הוועד הארצי של טכנאי הרדיו והטלוויזיה, נכנס לאולפן השידור המרכזי בירושלים, ממנו מופץ השידור לכלל הארץ, ונתן הוראה לטכנאי, תוך כדי שידור, מבלי להודיע למגיש באולפן, למגישה באולפן, לקרן נויבך, הוא פשוט העלה טון. ובעצם זה היה מעין סוג של התפרצות לשידור. אבל אנחנו לצורך העניין לא ידענו גם לכמה זמן זה יימשך. המבוכה מול יעלון הייתה גדולה מאוד.
הוא כבר הגיע?
הוא כבר הגיע, ישבנו ביחד באולפן.
וואו.
מובכים נוכח המצב הזה.
אז מקליטים, מקליטים רעיון?
רצינו, ושר הביטחון לשעבר בחר שלו, לצערי הרב, אני מוכרח לומר. ובאמת בכך אנחנו הפסדנו בגדול, כי גלי צהל לקחו אותו לרעיון אחר הצהריים ביומן הערב שלהם, ובאמת אכזבה מקצועית מאוד גדולה, אבל לצידה הבנה למה הדבר הזה קורה. משחקים בנו, אנחנו כלי משחק פוליטי בידי פוליטיקאים צינים, ראש ממשלה, שר אוצר, שמתכדררים ביניהם בשאלה אם יקום תאגיד או לא יקום תאגיד, וכל בוקר הם מוציאים איזשהו ספין אחר ונותנים וזורעים דמורליזציה בארגון אחד.
פעם אחת אשליה בדיוק, ציפיות ואכזבות בקצב מסחר.
ורק אתמול בערב היינו באמצע המחשבות של לאן, איך נתניהו ייקח את המהלך הפוליטי הזה שהוא מנסה לעשות, שאין לו התכנות בכלל, ובכל זאת הוא עומד מאחוריו, ותדרוכים אינסופיים, מה שהוביל גם כן למשבר אישי, לדעתי חמור וארוך טווח, בין כחלון לבין נתניהו, גם אם יש כרגע איזושהי הורדת להבות זמנית, והתחושה הכללית היא כזאת, שאני מבין את מצוקתם של חבריי, שיותר מ-650 מהם יזרקו הביתה, נכון, חלקם עם פנסיות גישור, וחלקם עם פיצויים גדולים, יותר גדולים פחות, אבל מקום עבודה חדש צריך למצוא. גם אם אתה מקבל פנסיית גישור, זה לא פרנסה למשפחה, וצריך עדיין...
ובוא נאמר על האמת, את האמת, בשוק התקשורת, בעולם התקשורת, אין מקומות עבודה, נכון. ואנשים הללו כל חיים התמחו בתחום הזה,
נכון.
והם לא בשלב של לעשות הסבת מקצוע.
עכשיו שוחחתי עם אחד מעורכי החדשות בכל ישראל, ש... אמר לי שהוא פתח את הרדיו גם הוא ושמע את מה שהיה וחש והרגיש מאוד הזדהות גדולה מאוד איתי, ואמר לי אבל אתה היית מאוד שלב, וזה נכון, כי אני מבין, אני הסתכלתי על פניהם של החברים שלי וראיתי מה את המצוקה שבה הם נמצאים.
כן, כי הרי אירוע כזה ביום רגיל,
ולכן הדבר הזה היא מאוד מאוד גדולה. כן. על אף התסכול המקצועי מהעובדה שאיבדנו שעת שידור חשובה בתוכנית ש... אני לא יודע מה יעלה בגורלה עם סגירתה של רשות השידור.
יואב, אתמול אני מראיין כאן את שר האוצר כחלון, ואני שואל אותו עליכם, על עובדי רשות השידור, והוא אומר לי, עם יד על הלב, אני נותן מילה של כבוד לכל עובד ועובד מרשות השידור, אני לא אפקיר אף אחד מהם. לא תהיה פה הפקרות של העובדים. אתה מאמין לו?
אני יודע. הבטחות שמענו... הבטחות כמו חול ואין מה לאכול, אמיתי, מכולם שמענו כבר הבטחות, גם במקרה הזה אני לא יכול לדעת אם זה יקרה או לא, זה חובת ההוכחה היא על המבטיח.
כן. כן. אבל עכשיו, כשזה נראה שבאמת הגולל נסגר, כמו שאומרים, ויש החלטה, והחלטה נראית סופית, התאגיד קם, ישודר עוד יתחיל בשידורים עוד חודש, רשות השידור תיסגר, גם אתה וחבריך, שבוא נאמר, לא נמצאים במסלול הזה של הגשר המהיר לתאגיד, חושבים עכשיו אולי כן, איך אני מתברג שם?
לא, אני, למען הגילוי הנאות, חתום בתאגיד.
כן.
האם... כאילו, מה יעלה בגורל התאגיד הזה, אני עוד לא יודע, מה אני, באיזה אופן, האם אני ארגיש שם בנוח לעבוד, האם זה באמת אותו שידור ציבורי מובטח, אני עוד לא יודע, יש תחושות מאוד לא פשוטות, עדיין אנשים שלא התקבלו לתאגיד אצלנו, עדיין עושים מאמצים לנסות להיכנס פנימה, אומרים שגם כן תתאפשר קליטה לעוד אנשים, תחושת כאוס, זו תחושת כאוס, חד וחלק תחושת כאוס מאוד מאוד גדולה, ואנשים נמצאים במצבים נפשיים מאוד מורכבים. מדובר פה ב-1,300 בני אדם, 1,000 עובדי רשות השידור. אני יכול לצרף אליהם עוד 500 עובדים של רשות השידור שכבר פרשו לפנסיה מוקדמת במהלך השנתיים וחצי של תהליך הפירוק, שחלקם מצטערים על הפרישה שלהם, כי הם, הם, הם אלה שפרשו בראשית התהליך, אולי חשים צער על כך ששנתיים של עבודה מאוד יצירתית, הם איבדו, אבל חלקם גם מאוד מרוצים מהפרישה, צריך לומר. אז זה 1,000 עובדי רשות השידור שעדיין מחציתם, יותר ממחציתם לא יודעים מה יעלה בגורלה, ועוד 300 עובדים בתאגיד שגם הם נמצאים במצוקה מאוד לא, מאוד לא פשוטה בחודשים האחרונים, עם התחושה של כן מתחילים, לא מתחילים, עובדים, לא עובדים, קם, לא קם. יש פה נדנדה צינית ומטלטלת שנעשית בידיהם של פוליטיקאים. ראש הממשלה צריך היה לעשות שיעורי בית מעט יותר עמוקים, מקצועיים, כפי שמתבקש מאדם כל כך בכיר, הכי בכיר, לעשות קצת יותר שיעורי בית, מה המשמעות של הקמת תאגיד ציבורי מהסוג הזה, והוא לא יכול לבוא ולהגיד, חמק לי, עבר לי, זה לא, אלה דברים
או בגץ, אתה יודע, התירוץ הקבוע בגץ יחליט, אבל כן, פה אין, אין לנו את כל זה.
בכיתה ג' המורים בכיתה ג' כבר לא מקבלים תירוצים מהסוג הזה.
כן.
אני חושב שמהבחינה הזאת נתניהו אתמול עשה מהלך ציני וכמעט בלתי נסבל, מאחר והוא ראה את עובדי רשות השידור המפגינים מול מלון רמדה בחדרה שבו התכנסה הקואליציה, ועל מנת למצוא חן ולהפעיל מצד שני לחץ פוליטי על משה כחלון לגבי חוק התקשורת הדי דורסני שהוא מנסה להעביר, אז הוא אמר,
קם בבוקר ואמר עוד חצי שנה.
כן, אז בואו נעשה את זה עוד חצי שנה. אז בסופו של דבר מה שהוא מקבל זה הפסד משולש. אחד, בנושא התאגיד הוא הפסיד. שתיים, החוק שהוא מגיש באמצעות צחי הנגבי לא יעבור כפי שהוא רוצה שהוא יעבור. זה ייקח חודשים ארוכים והתאגיד כבר יקום, והסעיפים הדורסניים מן הסתם יתרקחו או ייעלמו לחלוטין. ובשלב השלישי הוא הפסיד כי הוא חטף תקשורת מאוד לא אוהדת דווקא מצידו של שר האוצר משה כחלון, שעד לפני שבועות אחדים היה ביחסים יחסית סבירים איתו.
והוא כבר פתח את הסדק.
ועכשיו שמענו סידוחים שהזכירו לנו את התקופה של פרישת כחלון מן הממשלה.
כן, זה הסדק הקואליציוני מפאר. כן, יש כבר סדק רציני. יואב, עוד שאלה אחת בעניין הזה, כי אתה יודע, כשאנחנו צופים בזה מהצד, וכשאנחנו שומעים על סגירת מפעל באיזשהו עיר בפריפריה, יש אהדה ציבורית, אתה רואה את הציבור הישראלי, מפגין רחמים כלפי העובדים, לפעמים משתתפים איתם בהפגנות, כי יש אמפתיה כזו כלפי אנשים שפת לחמם נמצאת בסכנה. ופה בגלל שמדובר בתקשורת, ברשות השידור, ובוא נודע לאמת, התקשורת זה לא גוף שאהוד כל כך על אזרחי מדינת ישראל. אתה גם מרגיש שהציבור לא כל כך במאבק הזה?
בהחלט אני מרגיש את זה, אני אגיד אפילו דבר שהוא קצת יותר עמוק מזה. הברנג'ה העיתונאית לא איתנו, מעט מאוד אהדה מצד עיתונאים בכלי תקשורת מקבילים, על אף שכשערוץ 10 נלחם על חייו, הייתה זאת רשות השידור ועיתונאיה שהתגייסו לצידם של עיתונאי ערוץ 10. אני לא רואה אהדה יתרה מכלי תקשורת מקבילים לנו, ויותר מזה, הציבור זוכר את רשות השידור דרך תופס האגרה, שכבר לא הגיע לבתי האזרחים יותר
משנתיים. או פרשיות השחיתות, בוא נאמר את האמת גם, פרשיות השחיתות
שעברו
מן העולם.
רשות השידור הרוויחה ביושר את חוסר ההדה שלה בציבור. והוועדים של רשות השידור נתפסים כוועדים הגדולים במשק ולא הוועדים המוחלשים במשק. גם, וזה אולי מילה שיש באמת בקומות מסוימים שכר גבוה יותר לעמדות הטכנאים, אבל צריך לזכור שמדובר בשכר שהוא איננו שכר יסוד, כאשר הם יצאו לפנסיה אותם עובדים, הם יצאו בפנסיות שהם עם ארבע ספרות ולא בערכים הגבוהים של הארבע האלה. אז לכן יש הרבה מאוד סיבות מדוע רשות השידור לא זוכה לאהדה.
וזה מסביר לך למה הפוליטיקאים מתנהלים כמו שמתנהלים, כי אם זה היה עסק שיוצר איזושהי חמלה ציבורית, היית רואה פתאום את כולם מתייצבים. זה חלק מהסיפור. טוב, מילה וחצי פוליטיקה, דיברנו קודם על הסדק הקואליציוני שהוא קצת התרחב מול כחלון ונתניהו, גם בנט משמיע קולות רקע. זה לא אומר שהם בחירות מחר.
לא.
אבל מה?
אבל מתקרבים. אבל בהחלט מתקרבים. אנחנו לא בחירות מחר, לא בחירות מחרתיים. יכול מאוד להיות, אני רואה את 2018 כאופציה משמעותית לבחירות. אופציה משמעותית לבחירות, אבל אני עדיין לא יכול לומר שאנחנו שם. אני עוד לא יכול לומר שהגענו אל מערכת הבחירות, מאחר ואנחנו עוד לא יודעים מה יולידו החקירות של ראש הממשלה, שהן אחד הפקטורים המרכזיים שיחריעו בחירות או לא. והדבר השני הוא, כרגע חולשת החברים, חולשת הסיעות בתוך הקואליציה, החולשה הפנימית של כל אחת מהן, והסכנה שלה של איך היא תעמוד בבחירות, היא זאת שבעצם מהדקת את חברי הקואליציה.
גוברת על המשברים.
בדיוק, זאת קואליציה מאוד משברית, מאוד שבירה, אבל עדיין יש בה איזשהו חוזק פנימי שנובע
דווקא
מהחולשה של הקואליציה עצמה. של מרכיבות הקואליציה.
כלומר, רובם, רוב ראשי הסיעות יודעים שטוב להם עכשיו למרות הקושי, מאשר להתמודד עם בחירות.
נכון.
היחיד שקצת יותר נושם לרווחה כשהוא חושב על בחירות זה נפתלי בנט.
נפתלי בנט יכול להיות הרבה יותר שקט, אבל שס עדיין לא יודעת מה צופן לעתיד, בוודאי שמשה כחלון לא יודע. אביגדור ליברמן מתחזק קצת, אבל לא מספיק על מנת לחזור בהכרח לתפקיד שר הביטחון. הוא הגיע לזה די במקרה בגלל קונסטלציה פוליטית, לא בטוח שהיא תתאפשר אחרי בחירות, עם סקרים שנותנים לו שבעה מנדטים, אחרי פרשת ישראל ביתנו הוא היה קונה את זה, אבל עכשיו הוא לא יקנה את זה, הוא מעדיף עוד שנה לפחות בתפקיד שר הביטחון, אז כך שאני עוד לא רואה את הבחירות ברקע, כל עוד אין התפתחות משמעותית לגבי החקירות.
ורק הבוקר פספסנו תשובה של יעלון, לו הייתה נשאלת השאלה, איך הוא מתכוון לחזור בבחירות הבאות, באיזה דרך
אנחנו יודעים פחות או יותר, הוא רוצה לעשות את זה באמצעות מפלגה שהוא מקים, אני לא פוסל, אני כהערכה שלי, שהמפלגה הזאת תחבור לאיזשהו דגם מחנה ציוני, אבל במרכז היותר ימני. כלומר, התחברות של מחנה, של איזושהי מפלגת יעלון שכזאת, לרשימה משותפת עם יש עתיד.
יואב קרקובסקי, רשת ב', נאחל בהצלחה לעובדים, ותודה לך שהיית כאן.
תודה רבה.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
את רואה שהכל היא סך הלקה, בלי גושים, כן? את מכניסה לתוך התבנית נסיעה.
תבנית נסיעה?
רק בקליצ'ן תוכלי להפתיע את המתכון שלך. כלי בישול, אפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים וחידושים. קליצ'ן, בירושלים, ירמיהו 66 ובית יעקב 2, שוק מחנה יהודה. בני ברק, רבי עקיבא 86.
בפסח הזה שווה לכם לנקות עם סאנו פי אלף.
אפיקומן במזומן. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, מתקשרים ומשחקים במשחק האפיקומן של סאנו בטלמסר 03-373-8899. הניתן נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר, זכיתם ב-1,000 שקלים. שמעתם נכון, 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. כפוף לתקנון המבצע, יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
פרי פלייס, עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כבר בשבועות הראשונים לשיווק הפרויקט נמכרו כל הדירות בשני הבניינים הראשונים. אז אם אתם מחפשים דירה להשקעה במחיר של 630 אלף שקלים, כדאי שתזדרזו. החלה מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון בפרי פלייס, דירות סטודנטים להשקעה ברחובות.
חייגו כעת 086-57-7000.
פרי נדלן.
בקליצ'ן הזה יש בדיוק מה שאת אוהבת. כלי בישול, כלי אירוח, גאדג'טים והכל דה בסט. איפה זה אמרת?
קליצ'ן, בירושלים, ירמיהו 66 ובית יעקב 2, מחנה יהודה, בני ברק, רבי עקיבא 86.
אדוני, כבר ביקשת מהבוס יעביר אותך לקרנות הפנסיה המוזלות שמציע משרד האוצר?
לא.
חבל, זה יכול להוסיף לפנסיה שלך עד מאות אלפי שקלים.
משרד האוצר דאג שתקבלו את המחיר הנמוך ביותר לניהול הפנסיה שלכם. בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות. עוד צעד של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה. פרטים נוספים באתר.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורו, שלוש חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון, שלוש חולצות ב-250 שקלים. פורו, ירושלים כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורו, חד וחלק.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
שר פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
שר פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
שר פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, שר פעמי.
מהיום לא יוצאים מקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
על שולחן הסדר שלנו רק מצות אפיקומן ירושלים, המצות של בני התורה, דקות, פריחות וטעימות במיוחד, בקשרות הרבנות מהדרין ירושלים, ובדעת צליחות עולם בראשות הגאון הרב ברוך שרגה. מוקד הזמנות ארצי, 02-664-7000, 02-664-7000, מצות אפיקומן ירושלים, ושיהיה לנו פסח כשר ושמח.
השבת אומר תורה.
לכבוד שבת, לכבוד שבת, בימים חמישי ושישי, כ"ה וכ"ו באדר. כבד עוף צלוי, 400 גרם בחשרות הרב רובין, ב-39 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
השבת אומרת תורה ברקול.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין. 55% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם איש שלפחות על פי דברי ראש עיריית הרצליה, הוא איש שיש לו דעות חשוכות מימי הביניים כנגד נשים וקהילות שלמות. שלום לך אלעד צידקוב.
שלום לכם.
חבר מועצת עיריית הרצליה, איש יהדות התורה. תגיד, מה קרה?
לפני מספר ימים אני עברתי מכתב לראש העיר הרצליה, שלמעשה תחתיו, ובעצם סגנית ראש העיר שהיא חברת עשייה שלו, מזיקה בתיק חינוך, הכניסו לגני הילדים בהרצליה בלי תאום עם אף גורם, ואגב גם לפי מה שאנחנו מבינים עד עכשיו גם בלי תאום ממשרד החינוך, אבל זה אני אומר כנראה, זה לא בטוח, אבל ממה שאנחנו מבינים זה גם כנראה, את עמותת חושן, שעמותה שראשית עבוד חינוך בשינוי, והיא למעשה פועלת, להחדרת הנורמליזציה של שינוי המבנה המשפחתי בתוך תאים משפחתיים, ולהפוך את זה לדבר שהוא סביר לגילי 3, 4 ו-5, להכניס חוברות צביעה ברוח הזאת, מושגים ברוח הזאת, לבדל את המושגים של אבא ואמא של שבת, וכן זה הדרך כדי לכאורה לבנות איזשהו נרטיב חדש בחשיבה. אגב, אני רוצה לומר, זה המקום היחידי בישראל שדבר הזה כזה קורה, אולי גם היחידי בעולם, אני לא יודע. ואמרתי, הדבר הזה הוא פשוט הזוי. ילדים בגיל 3 צריכים ללמוד דבר נוראי שכזה, כאילו זה דבר שהוא מודל לחיקוי. וכמובן שפה כל תנועות השמאל שמחזיקות בדעות מאוד ליברליות, ומאוד הומניסטיות, ומאוד פלורליסטיות, שמותר לדבר על הכל וכולי, עד שזה מגיע לערכים מסורתיים, ומי שמביע דעה שהיא שונה משלהם כאן, משטר המחשבות כמובן נכנס לפעולה, ואני הופך להיות בעל בורות מדעית, בורות ערכית, פוחד, חסר הבנה, וכולי וכולי, דברים נוראים שככה מותחים בי. זהו, אני רוצה לומר שאני גם גדלתי, זה משים אותי בין השאר, לא היית גדל במערכת חינוך אחרת, היית מדבר אחרת, אני רוצה לומר למסוגם שאני גדלתי בהרצליה, במערכת החינוך הכללית וכולי וכולי, אז כך...
אז ככה יצאו הדברים והגיעו אל הטונים ולעשיים הללו. עכשיו שאתה מעביר את הביקורת אתמול במהלך הדיון הזה, ועליו ככה יצא קצפו של ראש העיר, מה אתה אומר שם? אתה מתבטא במילים שמכעיסות אותו מאוד? משהו אישי?
הדיון זה עוד נושא. למעשה יש כאן צירוף של שני נושאים. הנושא הראשון זה מכתב שעברתי בנושא מה שקורה בגני ילדים בהרצליה, והנושא השני זה הדיון בוועדת הכנסת אתמול. אתמול בוועדת הכנסת היה דיון בנושא זהות יהודית ישראלית, שזו מילה מכובסת לחדירת רפורמים, לקונסרבטיבים, למערכת החינוך בישראל. דיברתי שם על ארבע נקודות. הנקודה הראשונה זה פטרונליזם, שלמעשה הרפורמה תופסת אבהות, בעצם פטרונה על כל מערכת חינוך הכללית. היא אומרת, מי שהוא לא צבוע חרדי או דתי הוא שלי, כאילו הוא מעטה ואילך ילמד רוח רפורמית, להפוך את היהדות מדת לתרבות. אז דיברתי על נקודה שנייה שאמרתי, ופה גם הזכרתי את הרצליה, אמרתי שיש הסתר מידע מההורים. בהרצליה ראש העיר הכניס תקציבים של מאות אלפי שקלים להחדרת רפורמים לתוך התיכונים בהרצליה, בלי שאף אחד יודע מזה. אף הורה לא מכיר את זה, אף אחד לא בחר בזה וכן לזה הדרך. זה מה שהסעיר אותו שנאמר, זאת האמת, מה לעשות.
וזה הביא מספר... אותו, שני הדברים הללו יחד, הביאו אותו לקחת ממך את תיק התרבות תורנית.
יש כאן כמובן סתימת פיות, קודם כל פותרתי מהקואליציה,
כן.
נלקח בנתיק התרבות התורנית, וכן, זה סתימת פיות, משטר דיקטטורי לכל דבר ועניין.
אתה יודע מה ראש העיר הגיב לנו, אלינו שפנינו אליו היום כדי להגיב לדברים? אז הוא אומר לנו כך, הוא אומר, אני רוצה להרגיע את הרוחות, אני בקרוב אכנס את כל הקואליציה, אני רוצה לשוחח עם כולם, ולנסות להחזיר את הדברים לקדמותם.
שומע?
מה?
מה אתה שאני אגיב על זה? תראה, אני כרגע נותן תגובות רק בתקשורת התורנית, שאני יכול להגיד דברים לציבור שמבין את האמת לאשורה. בציבור הכללי, התגובה שלי לגני הילדים נלקחה למקום לא נכון. הרי כל מי שקרא את המכתב יבין בדיוק מה אני אומר. אני לא פוגע בעצם הנקודה שאיתה לכאורה הם חלוקים בהשקפה וכל מיני חשוכים. אני טוען תהיה לאחרת, להכניס את זה לילדים בגיל 3-4, טעות מעיקרה. ואגב, הרבה חברי מועצת עיר הסכימו איתי. וגם הרבה תושבים ברצליה מסכימים איתי. רק מה? למעשה את הנקודה הזאת כרגע אין את האפשרות להביע אותה, ולכן יצא למעשה מה ש...
אלעד צידקוב, חבר מועצת עיריית הרצליה מיהדות תורה צדיקוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשייה הזו שם. תודה רבה לך. סיימנו מהדורה המרכזית לערב ולהשבוע, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי זאב סגל, שבת שלום לכם.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. כל חי. הלילה בחצות, הרב יצחק פנגר מחשב מסלול מחדש. זה הזמן לגלות שיש לנו כוח לשנות את עצמנו, ואולי אפילו את העולם.
תקשיב חמוד שלי, גם אתה נמצא בתוך עמקי הצרות, אתה מרגיש שהעולם סוגר עליך, דן, לא יכול הרב, לא יכול, זה גדול עליי, לא, עזוב אותי, לא בא לקום אחר הבוקר, מה מחכה לי? לא, חמוד שלי, לא. אבל אתה לא מאבד תקווה.
חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר, ליל שישי בחצות, כאן בכל חי.
מאזינים יקרים, הגיע הזמן למבזק נדלן.
והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון, לזוגות צעירים ובעצם לכל מי שיודע לזהות הזדמנות. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים. הלל?
תודה חיים. מדובר בשכונת העתיד של חולון, שכונה ח-500.
אוקיי.
על פי הערכות, שווי של דירה עתידית על הקרקע הוא כ-2 מיליון שקלים. יש כאן הזדמנות כי הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן עלות ההשקעה ליחידת קרקע היא מאוד נמוכה, פחות מ-400,000 שקלים.
וואו, זה נשמע כמו פרויקט מאוד מאוד רווחי.
נכון, ולכן הפרויקט הפך ליעד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים המחפשים השקעות אטרקטיביות.
יפה. ולמי צריך לפנות כדי לשמוע עוד על הפרויקט?
ניתן להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות, שדרך אגב עומדת בתקן 22.
כוכבית 5751 מלכה השקעות. תודה רבה לך הלל על שהיית כאן איתנו. עד כאן להפעם מבזק נדלן. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
פורור, חד וחלק. רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין, 55% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
מי שנכנס הדרן, הדרן במבצע של פעם בשנה. סמארטפון גלקסי A5, הבשורה החדשה מבית סמסונג, רק ב-1990 שקלים במקום 2290 שקלים. אוהו, הדרן פשוט עובד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדק בני ברק, בכפוף לתנאי הפיקוח ולצורכי פרנסה.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולוויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. גם לכם מגיע לישון סימונס. סימונס, המזרן הטוב בעולם. במבצעי ענק לפסח, רק בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים.
סבר, עם התוספות הכי טעימות שתרצו מהם עוד ועוד. וואי וואי וואי, חומוס צבר, מכניס שמחה בכל ארוחה.
סמארטפון גלקסי A5 מתקדם, שמור ובמבצע, זה הדרן. כוכבית 3230.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
ורטיגו, ויטיליגו, פסוריאזיס, קרטוסיס פילאריס, דלקת ריאות, דלקת גרון, דלקת ברקים, שלווקת חוגרת, סלמונלה, צליאק. מבולבלים? מומחי הבריאות של כללית עושים לכם סדר ב-60 שניות.
והפעם, על צרבת. החזה בוער הוא נשרף ממש. אין כמעט אדם בעולם שלא חווה או שלא יחווה בעתיד את תחושת הצריבה הנוראה של הצרבת. במקרה זה, שמה של הבעיה מעיד בצורה ישירה להרגשה הצורבת כמכוות אש באזור בית החזה. שמה של הבעיה מעיד בצורה ישירה להרגשה הצורבת כמכוות אש באזור בית החזה, ואף עולה לכיוון הוושת וחלל הפה. הצורבת נגרמת כתוצאה מהחלשותו של השוער הנמצא בתחתית הוושת. מדובר בפקק הנפתח בעת מעבר האוכל פנימה. הוא מתכווץ ונסגר כדי למנוע ממיצי הקיבה החריפים לגלוש כלפי מעלה. תזונה לקויה, עודף משקל, אישון מרובה או בקע סערפתי עלולים להוביל להיחלשותו של הפקק ולרפיונו. במקרים כאלה, המיצים החריפים יחדרו דרך השוער המוחלש ויגרמו לתחושת צרבת קשה. הבשורה הטובה היא כי בדרך כלל מדובר בסימפטום חולף הניתן להרגעה באמצעות כדורי מציצה למיניהם. שינוי תזונה, כולל הפחתה של מאכלים חריפים, שומניים, מיצי פירות, הדר ואלכוהול, יפחיתו משמעותית ואף יעלימו את התופעה. גם ירידה במשקל והפסקת אישון לאלה הזקוקים לכך יעילה ביותר. במקרים חמורים, בהם מופיעה הצרבת יותר מפעמיים בשבוע, ואין שיפור למרות שינוי בהרגלי התזונה ואף יש החמרה מבחינת כאבים והקושי בבליה, יש לפנות לרופא.
אלו היו 60 שניות מאת מומחי הכללית. ארגון הבריאות הגדול בישראל עם למעלה מ-4.4 מיליון לקוחות מרוצים. את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום בשנית עם ג'ייסון גרינבלט, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למסע ומתן הבינלאומי בין ישראל לפלסטינים. הפגישה בין השניים נמשכה כשלוש שעות. כתבנו הפוליטית האגדסי מוסר כי במהלך שירותו באזורנו נפגש גרינבלט גם עם יושב ראש הרשות הפלסטינית.